Simone Paysan. המשך הדרשות ביחס למתן תורה, בהמשך מענייני מתן תורה. ביחס לפסוק שראינו בפסקה הקודמת, אמר רבי חננאל בר פפא, מהי דכתיב שמעו כי נגיבים אדבר? ונגיד זה יש בו למית ולחיות, אף דברי תורה יש בהם למית ולחיות. היינו דמר רב על המימינים בסמה דחיה ומסמילים בסמה דמותה. אז זה ראינו בשבוע שעבר. דבר אחר אומרת הגמרא, כל דיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, קושרים לו שני כתרים. רש"י, קושרים לו שני כתרים לדיבור שהיה בו ממש ונראה. כדכתיב, רואים את הקולות. אז נגידים, כל דיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, קושרים לדיבור שני כתרים. וכנראה, איך זה קשור לנגידים? כנראה, כמו שראינו, נגיד זה מלך. אז לכל דיבור, הדיבורים זה כתרים, זה מלכים אדבר. זאת אומרת, אם כל דיבור קושרים לו כתר, אפילו שניים, אז כל דיבור זה מלך. עד כאן רש"י, נראה מה יסביר לנו הרב. דבר אחר, נגידים, כל דיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, קושרים לו שני כתרים. השליטה הממלכתית של כל דיבור של הקדוש ברוך הוא, תלויה בצורה אחת בעצמיותו של הדיבור, בכוחו השורשי ובמילוי התוכן הרוחני החי שמתנוסס בקרבו. והשליטה העליונה הצירופית היא אותה השליטה הפועלת החלקית של כוח הדיבור הפרטי ביחוסו אל כלליות הדיבורים כולם, שהם עושים ביחד חטיבה אחת כוללת. ואלה שתי ההופעות מתהלכות הנה זו בצד זו לרומם ולסגב את כל העולם ואת כל החיים, כחפץ אדון כל המעשים ברוך הוא בעולם, לסגב את כל יצוריו ולרוממם בסיגוב ישועות משיחו. בכל דיבור ודיבור מתעלה עילוי שורשי מצד הפרטיות ומצד הכלליות. קושרים לו שני כתרים. דבר אחר, נגידים, כל דיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, קושרים לו שני כתרים. השליטה הממלכתית של כל דיבור של הקדוש ברוך הוא תלויה בצורה אחת בעצמיותו של הדיבור, בכוחו השורשי ובמילוי התוכן הרוחני החי שמתנוסס בקרבו, והשליטה העליונה, ואולי זה צריך להיות פסיק או נקודה פסיק, והשליטה העליונה הצירופית היא אותה השליטה הפועלת החלקית של כוח הדיבור הפרטי ביחוסו אל כלליות הדיבורים כולם, שהם עושים ביחד חטיבה אחת כוללת. אני מצד הסיום של הפסקה, אז אני לא מתלבט בזה שהתוכן של שני הכתרים זה מצד הפרטיות, מצד הכלליות. רק עכשיו צריך להכניס את זה בתוך המילים של הרב פה בפתיחה. השליטה הממלכתית של כל דיבור של הקדוש ברוך הוא תלויה בשני צדדים. שליטה ממלכתית זה כנראה מה שמתבטא פה בכתר. ואז הדיבור הוא נגיד, הוא מולך, הוא שולט, הוא מעצב. אז השליטה הממלכתית של כל דיבור של הקדוש ברוך הוא תלויה מצד אחד, בצורה אחת, היא תלויה בעצמיותו של הדיבור. זאת אומרת, בדיבור בפני עצמו, מה שיקרא, יאמר בסוף, מצד הפרטיות. זאת אומרת, הקונקרטיות של הדיבור הוא מצד עצמו, אז הוא, יש בו כוח פעולה, כוח עיצוב, כוח שליטה ברוח האדם, האומה, האנושות. בעולם, השליטה הממלכתית של כל דיבור של הקדוש ברוך הוא תלויה בצורה אחת בעצמיותו של הדיבור. כלומר, מה זה עצמיותו של הדיבור? כלומר, בכוחו השורשי ובמילוי התוכן הרוחני החי שמתנוסס בקרבו מצד עצמו. כך אני חושב שמתכוון פה הרב. ויש לו עוד אספקט. לא רק מה שמתנוסס בקרבו, התוכן הרוחני שחי ומתנוסס בקרבו, אלא יש בו עוד דבר, השליטה העליונה הצירופית. שליטה ממלכתית מצד צורת עצמיותו של הדיבור, ומצד השליטה העליונה הצירופית, מה שהיא מצטרפת, לא מצד עצמיותו ופרטיותו, שזה פועל, מעצב, דומיננטי במציאות, אלא מצד שזה מצטרף, זה אותה השליטה העליונה הצירופית, מה שהיא מצטרפת אל כל שאר המאמרים, הדיבורים, המציאות הרוחנית. היא אותה שליטה פועלת החלקית של כוח הדיבור הפרטי ביחוסו אל כלליות הדיבורים כולם. במה שכל דיבור הוא חלק מהפאזל, הוא חלק מהמערכת הכללית. אז כל דיבור יש לו ערך בפני עצמו, והוא פועל, והוא מעצב, והוא מולך, והוא מגלה איזה אידיאל, עטרה, כתר. וחוץ מזה יש לו את הערך המלכותי, הפועל, המעצב, הכובש, הרודה במציאות, מצד שהוא משתלב בכלל כל הדיבורים האלוהיים, שהם כולם יוצרים פה את המציאות כמערכת אחת. והשליטה העליונה הצירופית, המצטרפת, שהיא אותה השליטה הפועלת החלקית של כוח הדיבור הפרטי, ביחוסו אל כלליות הדיבורים כולם. לא כמו שהוא עומד בפני עצמו בפרטיותו, אלא שהוא מתייחס לדברים כולם. שהם עושים ביחד חטיבה אחת, מערכת אורגנית אחת, זה חטיבה אחת כוללת. ואלה שתי ההופעות מתהלכות הן זו בצד זו. שתי ההופעות האלויות, שתי כוחות העיצוב שיש בדיבור האלוהי, הן מצד כל דיבור בפני עצמו, הן מצד שכל דיבור בפני עצמו, הוא חלק ממערכת כללית. הדיבור האלוהי הוא הדיבור המחולל את המציאות, מחיה את המציאות, בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבאם, והוא הכוח המעצב את המציאות ומוביל אותה אל תכליתה המעוטדת לה. הגמרא אומרת, דבר השם זו הלכה, דבר השם זו נבואה, דבר השם זה הקץ. הדיבור האלוהי שבו שמיים נעשו, אז הוא ההלכה. ההלכה, אשי אומר התורה. כלומר, אל תקריא הלכות אלא הליכות. אל תקריא הליכות אלא הליכות. ההליכות העולם, התהליכים של העולם, הם אלה שמשתקפים בסיכומו של דבר בקוד ההתנהגותי של ההלכות. אז זה דבר השם, התורה, ההלכה, המצווה, הם כולם הולכים גלמים את המגמות שמחוללות את התהליך שהעולם כולו הולך וצועד בו. וזוהי הנבואה, שהיא דבר השם שמקשר את ההלכות, את התורה, אל הקץ. הקץ, זאת אומרת, השלמות של התגלמות המציאות שתוציא מן הכוח אל הפועל את כל הפוטנציאל הנשמתי שלה, שהתוכן הנשמתי של דבר השם הולך ומתגלה, עד שיתגלה באחרית דבר. אז אלה, עכשיו אנחנו עושים רזולוציה על הדיבור האלוהי, ויש לו שני אספקטים. כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא קושרים לו שתי כתרים. שני כתרים, אתה צריך לתפוס את זה משתי הבחינות. כל דיבור בפני עצמו, הוא פועל את החיות ואת האידיאליות ואת התכליתיות המובילה את הכל אל ייעודו, הן מצד עצמו והן מצד הצטרפו אל מערכת הדבר השם הכללי, שכולל את כל הדיבורים האלוקים כולם. ואלה שתי הופעות מתהלכות אין זו בצד זו. מה הם עושות? מה עושה הדיבור האלוהי? הוא מרומם, הוא מסגב את כל העולם ואת כל החיים. כחפץ אדון כל המעצים ברחו בעולם, לסגב את כל יצורה ולרוממם, בסיגוב ישועות משיחו. התורה גואלת. התורה עניינה להוציא מן הכוח אל הפועל את התכונה הנשמתית, והתגלמות בפועל של התכונה, של תכונה הנשמתית, זה פירוש של מילה גאולה. המציאות הזאת של דבר השם, של החיות האלוהית, מחולל את המציאות, מדריכה את המציאות, מניעה את המציאות, אל התהליך הענייני של, של התכליתי, של האידיאלי שלה, זה הדיבור האלוהי. והדיבור הזה יש לו שתי אספקטים של כוח ממלכתי, מעצב. נגידים הדבר, הוא נגיד מצד כתר הפעולה הקונקרטית שלו, וביותו קשור אל כל המערכת האלוהית כולה, שמכל הדיבורים כאחד הולכת ונבנית התכליתיות הכללית. כל דיבור ודיבור מתעלה אילוי שורשי, ההתעלות אילוי שורשי, להבנתי, אני חושב זה הפירוש של הרב למושג כתר. קושרים לו כתר, כלומר, כל דיבור ודיבור מתעלה אילוי שורשי. הכתר בא לציין את הערך של המלך, את האידיאל של המלך, את הוד המלך, את המציאות של הערך העצמי של המלך. כל דיבור ודיבור יש לו כתר. זאת אומרת, הוא מולך, הוא פועל, הוא שולט, הוא מעצב, והוא קשור בכתר, הוא קשור בעילוי, מתעלה בעילוי שורשי. זאת אומרת, הולך ומתכנס אל השורש שמניע את כל המציאות כולה. שורש הכל, העילוי השורשי של היש. כל דיבור ודיבור הוא מתעלה עילוי שורשי, הן מצד הפרטיות, כתר אחד, והן מצד הכלליות, קושרים לו את הכתר השני. קושרים לו שני כתרים. הלאה. אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב צרור המור דודי לי, בן שדי אלים? צרור המור דודי לי, בן שדי אלים, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אף על פי שמיצר וממיר לי, דודי לי, דודי בן שדי אלי. מה זה קשור לענייננו? דומני שהקשר הוא על שם ההמשך, כי בהמשך זה המשך הפסוקים, שם בשיר השירים. אשכול הכופר דודי לי, בחרמי עין גדי, מי שהקול שלו מחפר לי על אבון גדי שקרמתי לי. ואבון גדי שקרמתי לי, אם אני זוכר טוב, זה מרמז ותכף יבואר לענייני. מהי משמע דהי קרמי לישנה דמיכנישו? אמר מר זוטרא בית רב נחמן, תתנן קסה של כובס שקורמין עליו את הכלים. טוב, תשמעו את זה להמשך. בואו נתרכז רק בהתחלה, שזה כמו שעושה רושם ברגע ראשון, זה לא קשור לכאורה, לא קשור לסוגייתנו, כן, אבל זה פתיחה לפסוקים ש יהיו נוגעים בעליל לסוגייתם. אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב צרור המור דודי לי בן שדי אלים? אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, אף על פי שמיצר וממר לי דודי. בן שדה אלים. רשי, אף על פי שמיצר ומאמר לי, דודי, בעגל שאמר הורד עדיך. הנה רשי כבר אומר לנו שתחילת הפסוק הוא כבר קשור לענייננו, בגלל שהוא מיצר ומאמר לי. מתי הוא? זאת אומרת, מה דוחף את רשי לפרש ככה? הקשר הענייני, ככה מה זה קשור לעניין? זה אומר, מיצר וממר לי, בעגל הוא יצר וממר לי. מתי הוא יצר וממר לי? שם שאומר הורד ידיחה. למרות שהוא אומר הורד ידיחה, עדיין דודי לי. בן שדיילין אמר מיד לעשות לו משכן. אמר הורד ידיחה, ואם זה, ועשו לי משכן ושחתי בתוכה. אמר לו מיד לעשות לו משכן, וצמצם שכינתו בין שני הבדים, שנראו במקדש ראשון כשני שדיים. דוחקים ובולטים בפרוכת שכנגד הפתח. אז זה בן שדי אלין, בן בדי הארון שדוחקים את הפרוכת, את המסך, והם נראים כשני דדי אישה. ובן שדי אלין. ודיברתי לך שם על הכפורת, בין שני הקרובים, עדיין השכינה, זה מקום השכינה, לא נטשה אותנו השכינה. אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב צרור אמור דודי לי בן שדי אלים? אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אף על פי שמיצר וממר לי, דודי בן שדי אלים. שתי תכונות רצוניות ישנן בנפש האדם, שבהם הוא מוצא קורת רוח אם ימולאו. ובהדרן, וכל החומר בהפקן, ימצא את עומק הצער. הכל לפי גודל המידה של ההיעדר ושל ההיפוך. המידה האחת היא ההרחבה. חפץ האדם להתרחב, להרחיב לבבו, לפשט את עצמיותו, להגדיל מאווייו, לשאול ולבקש, גבוה וגבוה מעל גבוה, להתרחב בלא מצרים בדרישותיו ובציוריו. כשתינתן לו החופשה של הרחבה המשוחררת, הרי הוא מרוצה, גדול בעיניו, ניסה ומאושר בתוכיותו. כשתדריכהו ההגבלה הלוחצת אותו במיצרים, נמצא את עצמו אסור וקלו, נדקה ושחוח. אין הלוך לנפשו, ולא מרחב ללבבו, אוריו נחשקים ושביביו דואחים, וכולו נמוג ומדוכדך. המידה השנייה היא ההתאמה, הארמוניה. כשהמבוקשים והרגשים, כשהעניינים הסביביים המקושרים עם ומתאימים עם לערכי חייו הפנימיים, הרי הוא חש נעימות ועדנים בקרבו. המתק בתעימות הנעיריו בהקשבה, השעיעות והשעשועים. הכל בא מתוך אותה התכונה המתאימה את הנרגש והמרגיש. להפך, כאשר נפגשים עם תכנים מסובכים, הפוכים ונסתרים, אולי עדיף שהיה כתוב וסותרים, אז באים המכאובים המקדיחים, המרירות המתוארה בכל פרטי בלהותיה, בכל מיני גיהינום שולטים להאדיב ולהכאיב נפש, בשר ורוח. גדולה היא לבת אש קודש של אהבה אלוהית העליונה, המבוסמת בבסמי הדעה העליונה. ההרגשה הנשמתית היותר חודרת ופנימית, אשר בכנסת ישראל בכללותה, בנשמות אישי היחידיים, בחביון עוז נשמת כללותה, ובכל אשת הרוח המשתפך בכל פלגות תולדותיה, שהיא מנצחת בעוזה לנעים בנועם מתקע את כל המריריות השונות, באור חופשה העדין, היא מהפכת את כל המעשרים המיצרים לרוחב חיירות עולם, למרחבי שחקי מעל, נהדרים בפליאות דודיהם וריבוי נועמם. הקשר האלוהי של אהבה התולדתית, האגודה עם כלליותה של כנסת ישראל בסעיפיה ושורשיה, הוא אחוז עם אותו הגודל של הכוח המגדל את גידולי דורי דורות, המאחדם לחטיבה אחת שראש וסוף כאחד, בנעוצים. השדיים הינם הערובה של המחיה, העמדת הדורות על מעמדם וצביונם, מרובים מלשד החיים, עם החותם של ההטבעה אשר בתכונת החיים של האם היולדת והמגדלת, המושפעה מהאב המפרה והמחולה. פנימיות מתק אהבה של כנסת ישראל עוברת כל מיצרים ומנצחת כל גבולים. מתוך גודלה ורומות זיו חייה היא יכולה להתכנס בכל מיצרים, ללחץ מכל לחצים ולהרגיש כל ההפכים, ורואה היא בכולם איתניות של עמדת נצח. אף על פי שמיצר מיצר לי ומימר לי, לחיצת המאסר לעומת שוקת המרחב, סיבוך המורגשים לעומת חמדת ההרמוניה, דודי לי, דודי בן שדאי אלין, אבת איתנים על כל מנצחת, והמיצרים הם הם מדגילי החירות הנצחית, והממרורים הם הם מחדדי חוש הטעם להעמיק את חידור המתק לנועם אין קץ וחירות עולם, שני שדייך כשני עופרים תאומי צביעה. אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב צרור אמור דודי לי בן שדאי אלין? אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, אף על פי, ריבונו של עולם, אף על פי שמצר וממר לי, דודי בן שדאי אלין. שתי תכונות רצוניות ישנן בנפש האדם, שבהם הוא מוצא קורת רוח אם ימולאו, ובאדרן וקו לחומר בהפקן, ימצא את עומק הצער, הכל לפי גודל המידה של, של ההיעדר ושל ההיפוך. אני חושב שפה מתאים לא נקודה אלא שתי נקודות, נקודותיי. המידה האחת היא הרחבה, גם פה לא כל כך מתאים נקודה, אני יודע, כי המשפט הבא הוא מסביר. המידה האחת היא הרחבה, אולי מקף, מסביר, חפץ האדם, לא נקודה, אלא מקף, מקף. חפץ האדם להתרחב, להרחיב לבבו, לפשט את עצמיותו, להגדיל מאווייו, לשאול ולבקש, גבוה וגבוה מעל גבוה, להתרחב בלא מצרים בדרישותיו וציוריו. כשתינתן לו החופשה של הרחבה המשוחררת, הרי הוא מרוצה, גדול בעיניו, נישא ומאושר בתוכיותו, אבל כשתדריכהו ההגבלה לוחצת אותו במיצרים, ימצא את עצמו אסור וקלו, נתקע ושחוח, אין הלוך לרוחו, לנפשו ולא מרחב ללבבו, אוריו נחשקו, שביביו דוחים, וכולו נמוג ומדוכדך. עד כאן המידה הראשונה. והמידה השנייה, זה לא הרחבה, אלא ההתאמה, ההרמוניה. כשהמבוקשים וההרגשים, שהעניינים הסביביים המקושרים עם המתאימים, מתאימים הם לערכי חייו הפנימיים, הרי הוא חש נעימות ועדנים בקרבו. המתק בטעימות, הנעיריו בהקשבה, השעיעות והשעשועים, שעיעות זה חלקלקות, שעיע, זה בזה, תרגום בארמית, בין של אונקלוס, אין נסב אחי איש שעיר, ואני איש חלק, שעיע. שעיעות, חלקלקות, והשעשועים, שעשועים, זה אולי שעיעות ושעשועים, ייתכן החלקלקות המשעשעת, אולי, כל פנים, כמו שאומרים, אתם יודעים, חלק למשעי, נכון? או יש, אתם כבר לא יודעים מה זה, אבל... סבא שלנו היה מתגלח עם מישעי, נכון? אלה הצעירים לא מבינים בכלל מה זה, לא יודעים מה זה, אבל חומר גילוח הוא נקרא מישעי. אז אולי זה קשור לזה. כן. הכל בא מתוך אותה התכונה המתאימה את הנרגש והמרגיש. הרמוניה. ולהפך, כאשר הנפגשים אינם תוכנים, מסובכים, הפוכים ונסתרים וסותרים, נסתרים הכוונה הסותרים, זאת אומרת, כתוב נסתרים, נסתרים אחד על ידי השני, נהיים סותרי. אז באים המחובים, המקדיחים, הבריאות, המתוארה בכל פרטי בעלותיה, בכל מיני גינום שולטים להעדיב ולהכאיב נפש בשר ורוח. טוב, בגדול אני חושב שהבנתם מה שאני הבנתי בקריאה פחות או יותר בלי הסברה שקראנו פה. אבל הרב עומד להסביר לנו מה זה מיצר ומיימר לי. דודי לי, אף על פי שמיצר ומיימר. מיצר זה במקום שלא יהיה את הנטייה אחת, ומיימר במקום שלא תהיה את הנטייה השנייה. מהי הנטייה אחת? הנטייה להתרחב. מהי הנטייה השנייה? הנטייה להיות הרמוני, להיות מתאים. אלה שתי נטיות ברוח האדם, בנפש האדם, נטיות של עצם תחושת החיים. יש עצם תחושת החיים, מתי שאנחנו אוהבים את החיים ורוצים לעשות חיים, אז מה זה חיים? תן לחיות את החיים, את כל התודעות שלהם, הרגשות שלהם, בלא שאתה מדכא אותם. תן להם להתרחב בלא הגבלה. יש נטייה להרחיב את תחושות, תודעות, חוויות החיים לאין קץ. זה נטייה אחת טבעית של עצם אהבת החיים. נטייה שנייה היא נטייה שזה לא ייווצר חיכוך, לא תיווצר סתירה, לא תיווצר התנגשות בין נטיית החיים עם משהו בסביבה, שזה יהיה הרמוני, שיהיה מתאים. אז זה יוצר את הרגשת הנעימות. אומר הרב, בשתי תכונות רצוניות ישנם בנפש האדם, שבהם הוא מוצא קורת רוח אם ימולאו, ומוצא את עצמו במיצר ובמימר אם הם לא ימולאו. ולאן הוא חותר, אם אני מבין טוב? אני חושב שהרב חותר להגיד שיש משהו בדיבור האלוקי אלינו שהוא מיצר ומימר. מיצר לא נותן לנו להתרחב. מימר לא יוצר לנו תחושת הרמוניה. ואף על פי שהוא מיצר ומימר, דודי לי בן שדי לי. זה לשם אנחנו חותרים. עכשיו, כנראה הדיבור האלוקי, איך שיש בו על פניו רושם של דיכוי שתי הנטיות היותר טבעיות, יסודיות של הנפש. זה אם אני קלטתי טוב בקריאה הראשונה, דיון בפסקה פה, מה הנקודה של הפסקה פה. אז את ההתחלה הוא מתחיל להציג ככה, שני תכונות רצוניות ישנם בנפש האדם, שבהם הוא מוצא קורת רוח אם ימולאו, ואם הם לא ימולאו, בהדרן, בקו החומר, אם זה יש, לא רק שהם לא קיימים, אלא שהם נמצאים בכיוון ההפוך, אז ימצא עומק הצער, עומק הצער ועומק המרירות. הכל לפי גודל המידה של ההדר ושל ההיפוך. ככל שההדר גדול יותר, או ההיפוך גדול יותר, אז ככה הצער והמרירות גדולים יותר. המידה האחת היא הרחבה, והמידה השנייה היא ההתאמה. המידה של הרחבה, הנה הוא מסביר מהי הרחבה. כי חפץ האדם, תכונתו העצמית, חפץ האדם להתרחב. להתרחב מה? להרחיב לבבו. מרכז כוחות החיים שלו זה הלב. לפשט את עצמיותו. שירגיש שהעצמיות שלו היא לא מתכווצת, היא זורמת, מתרחבת, מגדיל את מה, להגדיל את מה ויהיו, לשאול, לבקש, להרחב פי חווה מלאו, יש מין נטייה כזאת בעצם החיים, לספוג כמה שיותר, עוד ועוד לאין קץ, גבוה וגבוה מעל גבוה, זה פשוט תחושת הנפש, נטיית הנפש הכי טבעית, להתרחב בלא מיצרים, בדרישותיו ובציוריו, ציוריו, תיאוריו, מה שאדם מתאר, קולט, סופג במציאות, הוא תמיד עוד, ורוצה להתרחב לאין קץ. כשתינתן לו החופשה של הרחבה המשוחררת, זה עושה אותו שמח בחיים. הרי הוא מרוצה, גדול בעיניו, זה מרגיש, הוא מרגיש חשוב, הוא מרגיש טוב, הוא מרגיש ניסה ומאושר בתוכיותו, מרגיש, הוא פורח, מרחף. אבל כשתדריכהו ההגבלה, מתי שמרחילים, מתחילים ללחוץ אותו בהגבלות, הלוחצת אותו במיצרים, שזה אסור, וזה לא טוב, אל תעשה מה שאתה רוצה, תעשה מה שצריך. אתה לא יכול ללכת, אל תהיה כסוס כפרד אין אבין. כל רוחו יוצא כסיל, וחכם באחד ישבחנה. וכל התורה כולה באה להגיד לך, אתה שמע בן אדם, אתה לא אמור להיות חמור. לא סוס, אתה אמור לשים לב ולא לעשות דברים שאסור לעשות. אז מה? עצם התודעה הזאת מכניסה את אדם ללחץ. מכניסה את האדם לדריכות, הולכת ויוצרת אותו במתח, אז מותר, אסור, כל דבר, אז הוא לא יכול לזרום, הוא לא זורם, לא יכול להתרחב, הוא הולך ומצטמצם בסד המותרים והאסורים. אז זה לוחץ אותו במיצרים, ימצא עצמו אסור וכלוא, נתקע ושכוח, אין הלוך לנפשו. ולא למרחב לי, לא מרחב לי לבבו. עוריו נחשקים, שביבת דואחים, וכולו נמוג ומדוכדך. עד כאן אספקט אחד. והמידה השנייה, שגם היא, אם היא נמצאת, אז זה חיים. ואם היא לא נמצאת, אז זה גיהנום. המידה השנייה היא התאמה, ההרמוניה. כשהמבוקשים, מרגשים, כשהעניינים הסביביים המקושרים עמו, מתאימים עם לרחי חייו הפנימי, הוא מתאים עם כל מה שקורה מסביב. כיף, חיים, נעים, רוחש נעימות ועדנים בקרבו. המתקים, זה מה שעושה, דברים טעימים. מה עושה את זה? מתוק וטעים. מתאים לי, מתוק לחיקי. זה המציאות שאני קולט מהסביבה. ונכנס בי, אז זה מתאים לי, אז זה מתוק, טעים. הנעירב בהקשבה, אוי, איזה יופי, שומעים מוזיקה, או שומעים קול נעים, אז הערב, זה מתאים לי, אם זה מתאים, זה מה שעושה אותו טעים, עושה אותו ערב, השעיות והשעשועים, מה שעושה תחושת החלקות, הדברים הולכים חלק, או סתם שעשים, אולי גם שעשים, בנה פשוט, מה משעשי הייתה אדם? מתאים לי, כיף לי. הכל בא, כל אלה שהם תמיד הדברים שזה מה שעושה לאדם טוב על הלב, הכל בא מתוך התכונה מתאימה את הנרגש והמרגיש. כשיש התאמה בין מה שמרגישים אותו ובין המרגיש, כשיש התאמה זה יוצר נעימות. ואם אין התאמה, אז זה יוצר מרירות. להפך, כאשר הנפגשים הם תכנים מסובכים, הפוכים וסותרים, נסתרים, אז באים הרוחבים המקדיחים, מקדיחים במשמעות קודח, יש קודחת, שורפים, המרירות, המתוארה בכל פרטי בעלותיה, גיהנום. וכל מיני גיהנום שולטים להאדיב ולהכאיב נפש, בשר ורוח. זה מה שיוצר את כל הייסורים, הן גופנים, הן נפשיים, והן רוחניים. אז זה לעולם הדיסוננס, שהדברים הולכים באופן לא מתאים, זה יוצר את תחושת הגיהנום. טוב, עד כאן הקדמה לגבי מייצר ומיימר. עכשיו הקדמה לעניין דודי לי. גדולה היא לבת אש קודש של אהבה אלוהית העליונה, המבוסמת בבסמי הדעה העליונה. צרור המור דודי לי. גדולה היא לבת אש קודש של אהבה אלוקית. הדוד והרעיה הם מאוהבים. היא מבוסמת בבסמי הדעה העליונה. לבת הקודש של אהבה אלוקית היא בוסם. מה זה בוסם? בוסם צרור המור. צרור המור זה צרור בסמים. והדוד הוא ריח טוב. היא מבוסמת בסמי הדעה העליונה. הדעה העליונה זה יוצר בוסם, אתם יודעים. ריח זה החוש, הנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו. זאת אומרת, זה בא להגיד את הצד הכי ריחני, רוחני שבאדם, הצד ה... הנעת הריח היא הנעה עדינה לעומת הנעת החושים האחרים, זו העדינה מהחושים. כל הנעות החושים הם תמיד מבהמים אותנו, עושים אותנו גסים יותר, אבל הריח חמרה וריחני פיקחים, אומרת הגמרא. אמר אביי, אמר לי, זה שאני נהייתי כזה חכם זה בגלל שהעומדת שלי אז הייתה נותנת לי חמרה, כוסית יין וריחני, להריח ריח טוב. ועשה אותי פיקח. כי זה מחזק את הצדדים השכליים. מחזק את הכיוונים הרוחניים, המופשטים. אהבת השם האהבה האלוקית העליונה היא מבוסמת בבסמי הדעה העליונה. אתם יודעים, כמו שהרמב"ם אומר, כפי הדעה אשר ידעהו תרבה אהבה, אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. אין אהבת השם, זה שאתה אומר, השם הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, נו יאללה. אבל אם הבן אדם עם שכל, והרבה שכל, ככל שיש לו יותר שכל, וזה מה שמעורר אותו, את רגשותיו, אולי כן, אפילו הטבעיים, שכל ילד יש לו אותה בצורה גולמית, אז זה באמת אהבת השם, שהיא אהבת השם שראוי להתכבד בה, והיא המצווה, ואהבת את השם אלוהיך. כיצד? מתוך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. מתוך תורה מגיעים לאהבת השם, מתוך שכל, מתוך דעה, מתרחבת הדעה, זה מה שמבשם את האישיות, מרחן את האישיות, ומשחרר את הנטייה האינסטינקטיבית שבעומק נפשו של האדם, בזיקה לקדוש ברוך הוא, בצורתה האצילית, בצורתה המפותחת, בצורתה הגבוהה, בצורה נערצית. גדולה היא לבת אש קודש של אהבה אלוקית העליונה, המבוסמת בבסמי הדעה העליונה. צורה מאוד עודילי. מערכת היחסים היא, כאשר באים עם יסוד הריח הטוב, בסמי הדעה העליונה. אתם יודעים, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נתמלא העולם כולו בסמים. הדיבור האלוהי הוא מרחן את העולם, הוא מכניס בו את היסוד העדין, האצילי, השאיפי, המחשבתי, השכלי, זה הדיבור האלוהי. והקשר הנשמתי שבין כנסת ישראל ובין הקדוש ברוך הוא, זה מצד נטיית החיים שהיא מתעדנת בבסמי הדעה העליונה. אז מופיעה הרגשה נשמתית היותר חודרת ופנימית. זה לא רגש של דמיונות ורגשנות. של אנשים גסים, שחושבים שההתלהבות הבהמית שלהם, אז זה נקרא אהבת השם, אבל יש הרגשה נשמתית, שהיא, שוב אני חוזר, יוצרים איתה קונטקט, היא נמצאת בצורה טבעית, בנשמה של, לכל בן אדם יש נשמה. בעיה היא שהוא לא מצליח ליצור קשר בינו ונשמתו, ובטח לא מתי שהוא חושב שהוא יכניס את עצמו לטרנס של כל מיני דמיונות ורגשנויות, וזה יעשה לו את זה, יעשה אותו בהמה. אבל והיה והוא יפתח את עצמו שכלית ומוסרית, זה חופר את האפיק בפני הממד האינסטינקטיבי שאומנם נמצא בעומק נפשו של האדם, בעומק נשמתו, ויש רגש נשמתי. הוא עדין, אצילי, הוא המבוקש, שם נמצאת אהבת השם האמיתית. זה המילים של הרב, הרגשה נשמתית. לא הרגשה, אלא הרגשה נשמתית. גדולה היא לבת אש קודש של אהבה אלוהית העליונה, המבוסמת בבסמי הדעה העליונה. היא ההרגשה הנשמתית, לבת אש קודש של אהבה עליונה, זה ההרגשה הנשמתית היותר חודרת ופנימית. זה מהות החיים היותר פנימית של האדם. אשר בכנסת ישראל בכללותה, בנשמת אישי היחידים, בחביון עוז נשמת כללותה, ובכל אשת הרוח המשתפך ובכל פלגות דורותיה, שם גדולה היא לבת אש קודש של אהבה אלוקית. כנסת ישראל מאוהבת בקדוש ברוך הוא. כל אדם מישראל בעומק נשמתו, הוא אינו אלא נטף של כנסת ישראל. זו הגדרת המושג נשמה, שעל כן אנחנו אומרים כל בוקר, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהוריי, מה כל כך טהור בי? אני מכיר את עצמי, זה לא נכס כל כך. ומכל מקום, כל אחד יכול להגיד, בלי שקר ובלי הזיה, נשמה שנתת בי טהוריי. אני ידוע, בוא לא נדבר, לא נעים, אבל הנשמה לא נפגעת. הנשמה היא תמיד טהורה. למה הנשמה היא תמיד טהורה? כי הנשמה היא, כמו שאמרנו פה עכשיו, היא נטף, הגדרת המושג נשמה, זו אותה נקודה שאדם לית לו מגר מכלום, אלא הוא נטף של כנסת ישראל. מתי שהאדם, אותה נקודה באישיותו, שמצד פרטיותו אין לו כלום, אבל כל כולו הוא חלק מכוח החיים הנצחי של כנסת ישראל, ומשהו מזה מהווה את עומק אישיותו. עובדה שהוא בן לאם עברייה, והילדים שלו ימשיכו את נצח ישראל. אז יש משהו בעצם החיים שלו שקשור לנצח ישראל. אבל נצח ישראל הזה, זה לא חיים ורגשות טבעיים. כי חיים ורגשות טבעיים, הדבר הכי טבעי בהם זה להתעיין, למות. זה הדבר הכי בטוח בחיים. זה המוות. אבל בנצח ישראל זה לא. החיים של כנסת ישראל, איך נגיד, הבטוח שלא יהיה מוות. אז זה לא החיים שאנחנו, זאת אומרת, זה לא החיים שאנחנו חווים מבחינה ביולוגית, מבחינה פרטית אישית. זה סוג אחר של חיים. זה החיים האלוקיים. בהכרח שהם גם כן נמצאים בנו. שוב, עובדה, עם כל מה שאין ספק שאני יצור ביולוגי וכדומה ועוד, אבל אני יהודי, אז משהו מנצח ישראל מתגלה בי. אז אם רק מתגלה בזה שאני עובדה סטטיסטית במסגרת זאת, שמהמוני טיפוסים לאורך הדורות, חיים מתים, חיים מתים, חיים מתים, ועם ישראל חי. אז זה רק מוכיח שגם אני קשור. מה בתודעתי קשור לזה? יכול להיות כלום. רק העובדה הסטטיסטית. היא לא מבטיחה ברמת התודעה האישית שלי כלום. והיה, ואדם מפתח את עצמו, לומד תורה, מקיים מצוות, עובד על המידות שלו, הולך וחושף בקרבו לא רק את הממד הסטטיסטי, אלא את הממד התודעתי, את תחושת החיים שהיא מתאימה לחיות הזו. שם נמצאת אהבה, שעליה אנחנו מצווים. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך. והאהבה הזאת זה אהבה גדולה מאוד. מה אם רבים לא יחבו את האהבה ונערות לא ישתפוה? יש שיר על האהבה הזאת. קוראים לו שיר השירים. כל הכתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. כי זה מתאר את האהבה הזאת. זה האהבה הזאת של הנשמה בישראל. של כנסת ישראל, ושל כל יחיד ויחיד בישראל בנשמתו. גדולה היא לבת אש קודש של אהבה אלוקית. שלהבת יא. אהבה אלוקית העליונה. עכשיו אנחנו מדברים על איזה ממד תודעתי. אז איך נגיד, בעומק התודעה של כל אחד מאיתנו, בעומק הנשמה של כל אחד מאיתנו, בתודעה הנשמתית של כל אחד מאיתנו, שם בוערת אהבת השם. שלהבת יא, כמו בכנסת ישראל. כי זה בעצמו כנסת ישראל. זה נטף מנהר חיים של כנסת ישראל. והכל שם אש, אהבה אלוקית, אהבה אלוקית עליונה, ושם זה שיא הרוחניות, זה שיא הדינות, מבוסמת במסמי הדעה העליונה. זוהי הרגשה הנשמתית היותר חודרת ופנימית. מה הקשר בין זה וביני? שאלה גדולה, חוזר על מה שאמרנו. יש בני אדם יכולים לחיות את 70, 80 עד 120 שנות חייהם, ואין להם קשר. והיה, ועל זה העיקרון פה, אדם אוכל את מה שהוא מבשל. זאת אומרת, כל בן אדם, על פי מאמציו. אז ככה הממד ההווייתי פורץ את המחסומים התודעתיים, וזה לא רק תודעה נשמתית, אלא תודעה אישית, ממשית בחיים. שהאדם הזה, אדם הוא מלא מלא מהתודעה הנשמתית, אז קוראים לו כל מיני שמות, כמו, אני יודע, קוראים לו רבי עקיבא, קוראים לו דוד המלך, קוראים לו הרב קוק, ועוד כל מיני שמות קדושים כאלה. שזה אנשים שהם פשוט חיים בתודעה ממשית, אישית, את האמת הנשמתית שהיא נמצאת בנשמה. הרגשה נשמתית יותר חודרת ופנימית. זה חלק, אגב, ממה שכל כך מסובך ברב. הוא מדבר בצורה חווייתית כזאת, מילים, וזה, אפילו פה, אש, אהבה, רגש, וזה, זה מה שמסוכן בכתיבה שלו, כי יש אנשים שזה עושה להם רושם שהם מבינים את מה שהוא אומר, כי עשר הכל, מדבר עברית, ספרותית, קצת גבוה, קצת שירי, אבל עשר הכל הוא מדבר על רגשות, כנראה מה שאני מרגיש זה מה שהוא מתאר פה. ושם הסכנה. למה שאתה מרגיש את זה מה שהוא מתאר פה? הוא מדבר על מה שהוא מרגיש. עד שאתה תרגיש את מה שהוא מרגיש, תלמד קודם את מה שהוא למד, ויתן לך את הכישרונות של מה שהיה, ואז... מכל מקום, זה שאנחנו נפעמים מזה, זה אור וחושך משמשים בערבוביה. יש צד דמיוני שבאנו, שמדמה שהוא קשור לעניין, זה לא טוב, ויש ניצוץ אמיתי שזה כן טוב. כי באמת כל אחד עם כל הבעיות שלו, מכל מקום, אתה לא יכול להכחיש בן אדם, יש לך נשמה, ויש סיכוי שהיא שומעת תכנים כאלה, זה מהדהד אותה. אז זה עושה לה על כל פעמים. את אותם אנשים שהם מתעניינים בדברים האלה שהרב כותב, זה עושה להם משהו, אז זה יותר טוב מאלה שזה פשוט לא עושה להם כלום. זאת אומרת, זה סימן ש... אותם, זה מסוכן. יכול להיות שהם בדמיונות. אבל, שוב, לא רק דמיונות. צריך אדם בזהירות, טוב. ודאי שיותר טוב שבן אדם ימצא את עצמו בהתחבטות פנימית, אני שייך לזה, לא שייך לזה, מאשר הרבה בני אדם שהם פשוט רק שומעים את הדברים ונכנסים לניקור עמוק, זאת אומרת, מיד נרדמים או עמדים ריקוד, כי פשוט לא יודעים, הדברים האלה לא עושים להם כלום, רק מצבנים אותם. אז מי שזה לא ככה, זה כבר סימן שיש לו משהו. אז אין לך שעצמות טוב. מכל מקום זהירות. גדולה היא לבת אש קודש של אהבה אלוקית העליונה, המבוסמת בבסמי הדעה העליונה. הרגשה הנשמתית היותר חודרת ופנימית, אשר בכנסת ישראל בכללותה. זוהי תכונתה של כנסת ישראל בכללותה. וזו הרגשה הנשמתית, ואני חוזר, כנסת ישראל בכללותה ובכל יחיד. הנה, בנשמות אישי היחידים. לא באישי היחידים, אבל בנשמות אישי היחידים. בחוויון עוז נשמת כללותה, שם זה משהו מאוד מאוד פנימי. שם ישנה תודעה בוערת של אהבת השם, ובכל אשת הרוח המשתפך בכל פלגות תולדותיה. סך הכל, אתה מסתכל על יהודי קונקרטי, אהבת השם, אז כמו שאני מדבר פה, כדאי להיות סקפטי בזה. כל אחד, אוהב השם, אוהב השם. עוד פעם, אם לא קוראים לו הרב קוק, קוראים לו הבעל שם טוב, קוראים לו, אני לא יודע, כל מיני שמות קדושים, אז אני לא מדבר עליהם, אני מדבר על בני אדם כמונו. אז שהוא מתחיל להתרגש עם הקדוש ברוך הוא. אולי שירגע. אבל מכל מקום, רוח עם ישראל בכלל דורותיו, לא שאני עכשיו מדבר על יהודי קונקרטי, אבל הסך הכל של העם הזה, אשת הרוח המשתפך בכל פלגות תולדותיה של כנסת ישראל. כנסת ישראל זה לא רק נצח ישראל, נשמת האומה, התואר העליון המוחלט, נשמת האנושות, נשמת העולם. סוף דבר זה מתגלה בעם ישראל ממש, במסורת דורותיו, ברצת דורותיו, ועם ישראל חי. הדבר שנשאר בעם ישראל, התוכן הרוחני, תרבותי, מסורתי, שמשתמר בעם ישראל, זה חתיכה אלוקית. זה לא הנשמה, אבל זה הנשמה. זה הנשמה פה. זה הרושם של הנשמה ברוח המשתפך בכל פלגות תולדותיה. תולדותיה, ההיסטוריה, זה התפרטות הנשמה, בכל דור ודור, לפי עניינו. ויש שם את הרוח, עוד פעם, כל אדם פרטי, כל דור פרטי, מה שנשאר בו מצד פרטיותו ונשכח, אז טוב שנשכח. אבל יש משהו שהוא מעבר למה שנשכח. עובדה, אני חוזר עוד פעם, עם ישראל חי. עם ישראל חי, זה לא בגלל שיש פה אנשים שנושאים את הגנים או האליוטיפ היהודי. כי יש המון כאלה והם לא יהודים. הם השתמדו. מה זה עם ישראל חי? עם ישראל זה... אותם יהודים, אותם אנשים שמזהים את עצמם כיהודים, וכדאי שגם ההלכה תזהה אותם כיהודים, והם נאמנים לרוח, למסורת, לרציפות הדורות. הם חושבים שהם המשך מה שהיה ונושאים עיניים לעתיד. הדבר הזה זה לא נשמה. זה מארג תרבותי. זה מבנה נפשי. זה התנוצצות, הנשמה פה. וקדוש יאמן על זה. שם גם כן, הממד הנשמתי שנמצא בחוויון עוז כנסת ישראל, ובחוויון עוז נשמת יחידיה, הוא גם הרוח, רוחי, אשר עליך, הוא דברי, אשר שמתי בפיך, שלא אמרו שמפיך, מפי זרחה, מפי זרחה, אמרת שם אתה עבד עולם. הממד הרוחני הזה, זה שם מתגלה אהבת השם. זוהי אהבת השם המבוסמת בבסמי הדעה העליונה. אז יש לה כמה פאזות לאהבה הזאת, ללבת אש הקודש הזאת, לאהבה אלוקית העליונה. נשמת האומה, חוויון עוזה, נשמת היחידים, ורוח האומה הנשפכת באשד הרוח הזה, הנשפך מהנשמה לכל החדורות. שהיא מנצחת בעוזה, מזה היא, אהבה אלוקית העליונה. היא מנצחת בעוזה להנעים בנועם מתקע את כל המרירויות השונות. הממד הזה הנשמתי, שהוא נותן את הרושם שלו, את האימפקט שלו, במציאות הרוחנית, ובזה שעם ישראל מתמיד בשמירת זהותו התרבותית, בשמירת זהותו המסורתית. איך אומרים? המקרה לא יתמיד. וזה שעם ישראל מתמיד לשמור את זהותו, סימן שזה, איך נגיד, מתאים לו, זה כיף לו, סימן שזה עצמי לו, סימן שזה טוב לו. כי אחרת זה כבר לא היה ממשיך. והממד הזה שטוב לו, טוב לו כי זו אהבת השם. נכון, בדיוק זה. זה בדיוק מה שאנחנו עומדים. הרב סוגר לנו פה. אף על פי שמיצר הוא ממר לי, דודי לי. עכשיו הוא מתאר דודי לי, צרור המור, דודי לי. עכשיו, רגע. עכשיו הוא לא מדבר על המיצר וממיר. עכשיו הוא מדבר על המנעים בנוע מתקע את כל המרויות השונות. עכשיו, בהמשך הוא סוגר עכשיו את... אז זה הרבותה. על אף שיש בו אספקט של מיצר וממיר, אבל באמת דודי לי. בואו נתקדם, אני אעשה את זה דילוג קדימה, הסברי קדימה. כי ברמה התודעתית הפרטית של אנשים, אז התורה, המצוות, המסורת, וכל המילים הקדושות האלה, זה חור בראש. זה מיצר וממר. כי יש נטייה בחיים, תן חופש, רד ממני. אבל עובדה שעם ישראל חי. ועובדה שעם ישראל, בתוך כל המיצר והממר, יש שם משהו מעבר למציאות האישית הפרטית. זה הממד הנשמתי. דודי לי. והרובד הזה הוא מנצח. בקונפליקט שהוא נמצא בכל איש, בכל דור. לא רוצה להגיד, הקונפליקט הזה אני לא מאמין שהוא נמצא בכללות האומה, בכללות דור. שם אין קונפליקט בכלל. שם אהבה בוערת, במציאות הנשמתית אין קונפליקט. אבל כיוון שיורדים למציאות הקונקרטית, אז יש קונפליקט בין הנטיות הבהמיות והפרטיות שלנו, שהן מגדירות, אני רוצה לעשות מה בראש שלי, וחופש, וזה, והנטיות הטבעיות של החיים. ובין הנטייה האלוהית, שהיא לגביהם מרגישה כמרירות. ואם זה שהשורה התחתונה, אם כל כך מר לחזרוק את זה, המון יהודים עושים את זה. ועם ישראל חי. סימן שיש להם משהו עמוק, פנימי, נשמתי, של צרור המור דודי לי, אף על פי שמצאו ממני. וזה מה שקובע. אז זה מה שהוא אומר פה עוד פעם. גדולה היא לבת אש קודש של אהבה אלוקית העליונה המבוסמת ובשמי הדעה העליונה. הרגשה הנשמתית היותר חודרת ופנימית אשר בכנסת ישראל בכללותה, בנשמות אישי היחידיים, בחוויון עוז נשמת כללותה, ובכל אשת הרוח המשתפך בכל פלגות דורותיה. והיא, מי זה היא? אהבה אלוהית העליונה. אש קודש אהבה, של אהבה אלוהית עליונה. היא מנצחת. היא מנצחת בעוזה. היא חזקה יותר. ממה היא חזקה? מהמימד של המיצר וממיר. היא חזקה להנעים. היא עושה את זה נעים. עד שאתה אומר, זה מדכא אותי, זה לוחץ אותי, זה מפריע לי. לכלל ישראל ולמימד הנשמתי ולרוח האומה בכלל דורותיה, זה נעים. להנעים בנועם מתקע את כל המרירויות השונות. יש כל מיני מרירויות שונות. אבל בממד הפנימי של צרור המור דודי לי, זה מנצח את הכל, זה כל שטיות. באור חופשה העדין, היא מהפכת את כל המאסרים המצרים לרוחב חירות עולם. ההפך, מבחינת הנשמה, כל הדקדקנות במצוות ומותר ואסור וכך וזה והדריכות, זה דווקא, זה אהבה. זה לא מפריע, זה בעצמו צרור המור דודי לי. הממר והמיצר, זה הדודי לי. זה מהפך אותם, את המאסרים והמיצרים, זה החופש. אין לך בן חורין אלא עוסק בתורה. אל תקרי חרות, חירות. אתם זוכרים? חירות אל הלוחות. כי התורה וכל המיצרים שלה, זה החופש. זה הרוחב. היא מהפכת את כל המאסרים המיצרים לרוחב חירות עולם, למרחבי שחקי אל נהדרים, בפליאות דודיהם וריבוי נועמם. צרור אמור דודי לי. זה מהפכת מהפכת את המאסרים המצריים לרוחב חירות עולם לרחבי שחקים מעל שחקי מעל נהדרים פליאות דודיהם רבועי נועמם בקשר האלוהי של אהבה התולדתית. הקשר צרור המור. צרור זה קשר. הקשר האלוהי של אהבה תולדתית. אהבה תולדתית, תולדתית, היסטורית. הממד ההיסטורי הזה, של מה שאני אומר פה כל הזמן, עם ישראל חי. מה עם ישראל חי? יהודים מתים. עם ישראל חי, יהודים מתים ועם ישראל חי. עם ישראל זה רציפות התודעה. זה רציפות הדורות. זה הממד הזה שהוא נמצא כן גם בכל יהודי פרטי. זה קשר אלוהי, צרור אמור. צרור של רוחניות. קשר אלוהי של אהבה ההיסטורית. זה שעם ישראל שומר על הזהות שלו, שומר על... שהוא שומר על הזהות שלו, בזאת מתבטא נצח ישראל. אני השם לא שניתי את דעתי בני יעקב, לא החליטים. אין חברה בהיסטוריה האנושית ששומרת על הזהות שלה. היא שומרת על הזהות שלה עד שלא שומרת על הזהות שלה. וכשהיא מפסיקה לשמור על הזהות שלה, היא יורדת מעל במת ההיסטוריה. כל העמים הם כאלה, הם בדיוק כמו בני אדם. בני אדם יש להם אור חיים, אור חיים של עמים קצת ארוך יותר, זה לא רק 70, 80 שנה, 700, 800, 2,000 שנה, 4,000 שנה. לא יודע, אין עם של 4,000 שנה. אולי הסינים, אבל כל העמים היו ויורדים. מה יורדים? הגנים שלהם נשארים. הגנים נשארים והעמים לא נשארים. כי אין להם זהות תרבותית. לא שומרים על הזהות. ועם ישראל חי. עם ישראל חי לא כמו הסינים. תגיד, גם הסינים חי. הסינים אף אחד לא יפריע להם לחיות. עם ישראל, מי אפשר לו לחיות אי פעם? אף פעם לא אפשרו לו לחיות, והוא חי. אז זה רק מבליט את זה שעם ישראל חי באמת. וזה, מה שחי פה, זה הממד הזה של הצרור אמור דודי לי. זה קשר האלוהי של אהבה תולדתית. עם ישראל לא מוכן לוותר על זהותו הרוחנית. זהותו הרוחנית זה הרוח המשתפך בכל פלגות תולדותיו. זה התשקיף של נשמתו. פה מופיעה המציאות הנשמתית שלו על יד המורד ממש. והמציאות הנשמתית זה אש. אש אהבה אלוהית. שלהבת מים רבים לא יחבו את האהבה. המים הרבים האלה זה המון עמים, כישון עמים ימיון. שהם רוצים לחבות את המציאות הישראלית. אין. לא יחבו את האהבה. נערות לא ישתפוה. והקשר הקשר האלוהי של האהבה התולדתית ההיסטורית, האגודה עם כלליותה של כנסת ישראל, הקשר האלוקי של האהבה ההיסטורית, היא אגודה, היא דבר אחד עם כנסת ישראל. כנסת ישראל זה לא הספירה ההיסטורית. כנסת ישראל זה הממד הנשמתי. אבל הממד ההיסטורי הוא אגוד עם הממד הנשמתי. הנשמה, זה כמו הנשמה בגוף. זאת אומרת, הממד ההיסטורי, ההיסטוריה של עם ישראל הממשי, ההיסטורי, הוא בבחינת הגוף של כנסת ישראל. אילולי התכונה הכנסת ישראלית, לא הייתה בו את התכונה הרוחנית הזאת של אשד הרוח המשתפך בכל פלגות תולדותיו. הקשר האלוהי של אהבה תולדתית, האגודה, הקשורה, הקשר, קשור עם כלליותה של כנסת ישראל בסעיפיה ושורשיה. כנסת ישראל בסעיפיה, במה שהיא מסתעפת פה על אדמות, ושורשיה, ומה שכנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מהאלוהות כלל, היא מלבשת את האלוהות המתגלה שבעולם הכללי וחפצה בעצם הווייתה, את החפץ האלוקי של טוב השם לכל רחמה ולכל מצב, כמו שכותב הרב באורות. קודש בריחו ואורייתא וישראל חד. קודש בריחו וישראל חד. אז זה מצד שורשיה וסעיפיה. והקשר האלוקי זה צרור המור דודי לי. הקשר האלוהי של אהבה תולדית, האגודה עם כלליותה של כנסת ישראל וסעיפיה ושומשיה, הוא אחוז עם אותו הגודל של הכוח המגדל את גידול, את גידולי דורי דורות, המאחדם לחטיבה אחת שראש וסוף כאחד בנעוצים. השאיפה הזאת של עם ישראל חי, זה מקיים את האומה ו... מעביר אותה מדור לדור. הוא ממשיך לפתח את האומה, מגדל אותה מדור לדור. יש משהו בכוח החיים של כנסת ישראל, שהוא מיניק את הרוח של הדורות, והם מתחיים מזה, וממשיכים את מחיית האם העליונה, כנסת ישראל, בשטף הדורות. בן שדאי אלין, השדאים, זה השדאים של כנסת ישראל. מה זה השדאים? השדאים אינם הערובה של המחיה. העמדת הדורות על מעמדם וצביונם, מרובים מלשד החיים, עם החותם של ההטבעה שבתכונת החיים של האם, היולדה והמגדלת. המושפעה מהאב, המפרה, המחולל. מה זה האב המפרה והמחולל? זה מה שנאמר מקודם, כנסת ישראל בשורשיה. שורשיה של כנסת ישראל זה האב. מי זה האב? זה הקדוש ברוך הוא. אביך זה הקדוש ברוך הוא. אמך זו כנסת ישראל. הכוח המיניק את הילוד, הדורות מתקיימים ומתגדלים על מעמדם וצביונם, שמרובים מלשד החיים, עם חותם ההטבעה שבתכונת החיים של האם היולדת והמגדלת, שהיא מושפעת מהאב. זה המחיית, חלב האם, המחיה את הדורות. היא מושפעה מהאב המפרה המחולל. זוהי פנימיות מתק אהבה של כנסת ישראל, היא עוברת כל מיצרים. האהבה הזאת של כנסת ישראל, שקשורה עם שורשיה וסעיפיה, והיא מחיה את הדורות מהשפעת ה... השפעת האב בה, שם מופיעה אותה תכונה של כנסת ישראל, שהיא צרור המור דודי לי. אהבה של כנסת ישראל שעוברת כל מיצרים ונצחת כל גבולים. הכוח המחיה של כנסת ישראל הוא זה שהוא, כמו שדובר עלי מקודם, הוא לא מקבל את ההגדרה ש... זה מיצר וזה מימר. לא, 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 זה בעצמו צרור המור. מתוך גודלה ורומות זיו חיה יכולה להתכנס בכל מיצרים, להילחץ במכל לחצים ולהרגיש כל ההפכים, ורואה בכולם איתניות של עמדת נצח. במיצרים, בסתירות. זה להפך. זה שם היא חשה את התוכן האלוהי. כי התוכן האלוהי הוא משהו למעלה מן הכל, וכולל כל. כולל כל, עד כל המיצרים הכי קטנים. וכשזה היחס של כנסת ישראל לכל פרטיה ודקדוקיה ותרי מצוות התלויות בה, אז זה העונג והחופש והמרחבים האינסופיים. זו האוריינטציה של האם כנסת ישראל, שמחיה, מגדלת את הדורות ברוח הזאת, ומהפכת, מיצר ומאמר לי, לא, בן שדאי לי. אף על פי שמיצר ומאמר לי, כלומר, לחיצת המאסר לעומת שוקת המרחב, סיבוך המורגשים לעומת חמדת ההרמוניה, שני האספקטים, מיצר ומאמר. מיצר כנראה את שוקת המאסר לעומת תשוקת המרחב, זה מיצר, במימר זה סיבוך המורגשים לעומת חמדת ההרמוניה. אבל לא, דודי לי, דודי בן שדאי אלין, אהבת איתנים על כל מנצחת, במיצרים הם מדגילי החירות הנצחית. זה אלה ש... דגלו עליי אהבה. אולי זה צריך להיות מגדילי החירות הנצחית. שיורדים לרזולוציות הזאת, האלה הפרטיות, עם כל דקדוקיה ודקדוקי דקדוקיה, זאת אומרת שהתוכן האלוקי מורגש לא רק בהכללות הכי עליונות, אלא נשגב השם לבדו ביום ההוא, בזכות ויוותר יעקב לבדו. ויעקב, שתורה שציווה לנו משה עם מורשה שלו, הוא חוזר על פקים קטנים, על הפיצ'רקס הקטנים, על הירידה לפרטים, על הוויות הבאי ורבה, הדברים הקטנים, זה בעצמו, מעשה בראשית, מעשה מרכבה. זה בעצמו שייך לתוכן האלוהי, היותר נשמתי, שמאחר שהוא כל כך כללי וכל כך מופשט, אין משהו מגושם שלא כלול בו. והם מדגילי או מגדילי החירות הנצחית, והממרורים, הם מחדדי חושתם. זה לא ממרורים, זה ממנפי המתק. המיצרים הם ממנפי החירות, והממרורים הם ממנפי המתק. מחדדי חושתם, להעמיק את חידור המתק לנועם אין קץ בחירות עולם. שני שדייך, אולי לכם יש שני שדיים, אחד כנגד מיצר ואחד כנגד מימר. בין שדי, שני שדי, כי שני אופרים את המצויה. אבל זה כבר דרשת שלי, זה לא. לא יודע מה רב התכוון לזה, אבל... טוב.